היום כ"ז באייר, יום השני למלחמת ששת הימים לפני 40 שנה, מלחמה שריבונו של עולם הוביל אותנו לניצחונות גדולים מאוד, לכיבוש ירושלים והר הבית, יהודה ושומרון, כל סיני, רמת הגולן. זה היום המתאים לעסוק בנושא בענייני ארץ ישראל, ולכן אני בחרתי לעסוק היום בסוגיה במסכת גיטין בדף ח', בסוגיית כיבוש יחיד, שמי כיבוש או לאו שמי כיבוש. הגמרא בדף ח' מביאה ברייתא: בשלושה דרכים שבתה סוריה לארץ ישראל, ובשלושה לחוץ לארץ. הפרת המה כחוץ לארץ, והמוכר עבדו לסוריה כמוכר בחוץ לארץ, והמביא גט מסוריה כמביא מחוץ לארץ, ובשלושה לארץ ישראל, חייבת במעשר ובשביעית כארץ ישראל. הרוצה להיכנס לה בתארה נכנס, והקונה שדה בסוריה כקונה בפרברי ירושלים. כלומר, סוריה היא מצב ביניים, יש דברים שהיא שווה לארץ ישראל, יש דברים שהיא כמו חוץ לארץ. והגמרא מסבירה: חייבת במעשר ובשביעית בכארץ ישראל, כסבר כיבוש יחיד שמי כיבוש. הרוצה להיכנס לה בתארה נכנס, שואלת הגמרא: ואמרת הפרת המה? מתרצת הגמרא: בשידת תיבה ומגדל. כלומר, ההפרה באמת טמא, אבל לא אווירה. ואם הוא נכנס בתוך שידה שחוצצת בינה לבין הקרקע, האפר, אז הוא יכול להיכנס בסוריה, מה שאין כן בחוץ לארץ. וטניה: נכנס לארץ העמים בשידת תיבה ומגדל רבי מטמא, רבי יוסי ורבי יהודה מתאר, ואפילו רבי לא כמטמא, אלא בארץ העמים לגזרו על גושה ועל אווירה. אבל סוריה על גושה גזרו ועל אווירה לא גזרו. אז סוריה מצב ביניים. קצת יש בתומת ארץ העמים, וקצת אין בתומת ארץ העמים מכארץ ישראל. ודבר השלישי: הקונה שדה בסוריה כקונה בפרברי ירושלים. למה הלכתה? אמר רב ששת, לומר שכותבים על עוונו ואפילו בשבת. בשבת, כלומר כותבים גט, שטר של קניין על קרקע בסוריה, גם בשבת. אומרת הגמרא: כדאמר רבא לאומר לעובד כוכבים ועושה, אינם אומר לעובד כוכבים ועושה. ואף על גב דאמירה לעובד כוכבים שבות, משום יישוב ארץ ישראל לא גזרו רבנן. וכאן פותח התוספות ואומר: אבל משום מצווה אחרת לא היינו מתירים אמירה לעובד כוכבים במלאכה דאורייתא. כלומר, זו דוגמה יחידה שבה חכמים מתירו שבות רק בשביל יישוב ארץ ישראל. וסוריה בעניין הזה כארץ ישראל. הגמרא הסבירה סוריה כארץ ישראל בשלושה דברים אלה, כלומר מעשר ושביעית ואווירה טהור, והקונה בסוריה כקונה בפרברי ירושלים, זה מפני שכיבוש יחיד שמי כיבוש. ומה זה כיבוש יחיד? רש"י מפרש: דוד, כיבוש של דוד, כיבוש סוריה היה כיבוש של דוד, שלא היו כל ישראל ביחד, כדרך שהיו בכיבוש יהושע, שהיו כולם וכבשו על לצורך כל ישראל קודם חלוקה, אבל דוד לא כבש אלא לצורכו. כלומר, כיבוש יחיד זה כיבוש שיחיד כובש, לעומת כיבוש רבים שזה כל ישראל ולצורך כל ישראל. כפשוטה של המילה כיבוש יחיד. ותוספות בעמוד א', הוא חולק על דברי רש"י, ותוספות אומר: הוא מביא את דברי רשי, אבל בספרי מפרש טעם אחר. בסוף פרשת והיה עקב. דמשמע, לפי שלא הייתה עדיין כל ארץ ישראל כבושה, כדאמר התם, סמוך לפלטורה שלך לא הורשת, פירוש יבוסי שהיה סמוך לירושלים, ואתה הולך וכובש הרם נהריים והרב צובה. אבל אחר שכל ארץ ישראל כבשו, דריש התם מדכתיב כל מקום אשר תדרוך כך רגליכם, ואומר לכם יהיה שכל מה שהיו כובשים לחוץ לארץ היה קדוש ואפילו יחיד. כלומר, תוספות מפרש שכיבוש יחיד זה בעצם כיבוש לפני שכבשו את כל ארץ ישראל. אין רשות לכבוש מקום בחוץ לארץ לפני שארץ ישראל נרבשה. אבל אחרי שארץ ישראל נרבשה, כל ארץ ישראל, אז גם יחיד שיכבוש חוץ לארץ, זה יצטרף לארץ ישראל. זה לא יהיה גדר של כיבוש יחיד. הביא את דברי הספרי התוספות, ואני רוצה לקרוא לפניכם את דברי הספרי עצמם, דברים קרובים, אבל בכל זאת נראה אותם מהמקור. על הפסוק בתורה בפרשת עקב י' א' פסוק חב ג' חב ד', והוריש השם את כל הגויים האלה מלפניכם וירשתם גויים גדולים ועצומים מכם, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה, מן המדבר והלבנון, מן הנהר נהר פרת ועד הים האחרון יהיה גבולכם. אומר הספרי, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה. אמר להם, כל מקום שתכבשו חוץ מן המקומות האלו, הרי אילו שלכם. או אינו אלא רשות בידם לכבוש חוץ לארץ עד שלא יכבשו את הארץ. האם גם יש להם רשות לפני שכבשו את הארץ לכבוש את חוץ הארץ? תלמוד לומר, וירשתם גויים גדולים ועצומים מכם, ואחר כך כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם יהיה. שלא תארץ ישראל מתאמה בגילוליהם, ואתם חוזרים ומקבשים חוץ לארץ. אלא, משתרבשו ארץ ישראל, תהיו רשאים לכבוש חוץ לארץ. הרי שכבשו חוץ לארץ. מניין שמצוות נוהגות שם, כלומר אחרי שכבשו ארץ ישראל, הרי התדן נאמר כאן יהיה ונאמר להלן יהיה, כתוב בפסוק הזה פעמיים יהיה, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה, מן המדבר והלבנון, מן הנהר נהר פרת ועד הים האחרון יהיה גבולכם, נאמר פעמיים יהיה, פעם אחת על מן המדבר והלבנון ועד הנהר פרת, שזה גבולות ארץ ישראל, ומקודם כתוב, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה בנוסף לארץ ישראל. כלומר, הדברים מוקשו, שאחר כך, אם כבשו את חוץ לארץ, אחרי שכבשו את ארץ ישראל, מצוות נוהגות שם. הרי התדן נאמר כאן יהיה, ונאמר להלן יהיה, מה יהיה אמור להלן מצוות נוהגות שם, אף כאן מצוות נוהגות שם. ואם תאמר, מפני מה כבש דוד הרם נהריים והרם צובה ואין מצוות נוהגות שם? אמרו, דוד עשה שלא כתורה. התורה אמרה, משתכבשו לארץ תהיו רשאים לכבוש חוץ לארץ, והוא לא עשה כן, אלא חזר וכבש הרם נהריים והרם צובה, ואת היבוסי שהיה סמוך לירושלים לא הוריש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לפטרים שלך לא הורשת, איך אתה חוזר ומקבש הרם נהריים והרם צובה? כלומר, דוד כבש לפני את המקומות האלה, צוריה, לפני שהוא כבש את מקומות סמוך לירושלים, ולכן אין מצוות נוהגות שם. זה דברי התוספות. כן, יש לנו שתי שיטות מדוע כיבוש יחיד, מה שונה כיבוש יחיד מכיבוש רגיל? האם זה כשיחיד כובש, כמו שרשי פירש, או כשכובשים לפני שכבשו את ארץ ישראל, זה נקרא הגדר של כיבוש יחיד. הרמב״ם, בהלכות תרומות, מביא את הדברים להלכה, והרם, תכף נראה אם אני כאן הכנתי לי את הצוות את כל הדברים. הרמב״ם אומר כך, ארץ ישראל האמורה בכל מקום, זה הלכות תרומות פרק א' הלכה ב', היא הארצות שכובש אותה מלך ישראל, או שופט או נביא מדעת רוב ישראל, וזהו הנקרא כיבוש יחיד, כיבוש רבים. כן, ארץ ישראל שכובש מלך ישראל, מדעת רוב ישראל, זהו הנקרא כיבוש רבים. אבל יחיד מישראל, או משפחה, או שבט, שהלכו וכבשו לעצמם מקום, אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם, אינו נקרא ארץ ישראל, כדי שינהגו בו כל המצוות. ומפני זה חילק יהושע בדינו כל ארץ ישראל לשבטים, ואף על פי שלא נכבשה, כדי שלא תהיה כיבוש יחיד כשיעלה כל שבט ושבט ויכבוש חלקו. כלומר, הרמב״ם מפרש בהלכה זאת, הלכה ב', כרש"י, שכיבוש יחיד פירושו של דבר אם לא כל ישראל כבשו אלא יחיד הלך וכבש, זה עכשיו כיבוש יחיד, זה שונה, וכיבוש יחיד לא שמי כיבוש, ולכן אם יחיד הלך וכבש אפילו את ארץ ישראל שניתנה לאברהם אבינו עוד לפני שעם ישראל כובש את כל ארץ ישראל כעם, אז זה נחשב כיבוש יחיד וזה לא נקרא ארץ ישראל כדי שינהגו בו כל המצוות. ולכן יהושע חילק את כל ארץ ישראל לפני שכבשו את כולה, ואז כל אחד, כל שבט שהלך וכבש את חלקו, הוא עשה את זה בשליחות כל ישראל, וזה על כן נחשב כיבוש רבים. אותו דבר יפרש הרמב״ם, הרמב״ם דיבר על ארץ ישראל, וכן כמובן עם יחיד, לפי הרמב״ם, עם יחיד אחרי שכבשו את כל ארץ ישראל, עם יחיד ילך ויכבוש מקומות נוספים מחוץ לארץ, כיוון שיחיד הלך וכבש, אין זה, לזה דין ארץ ישראל, רק לכיבוש רבים יש דין, זה יתחבר לארץ ישראל. ממשיך הרמב״ם, הארצות שכבש דוד חוץ לארץ כנען, כגון ארם נהריים וארם צובע ואחלב, חלב, וכיוצא בהם, אף על פי שמלך ישראל הוא, ועל פי בית דין הגדול היה עושה, אינם כארץ ישראל לכל דבר, ולא כחוץ לארץ לכל דבר, כגון בבל ומצרים, אלא יצאו מכלל חוץ לארץ, ולהיותן כארץ ישראל לא הגיעו. כלומר, סוריה, שכבש דוד, הוא כבש את זה ברשות בית דין, ואף על פי כן זה לא כארץ ישראל לכל דבר, אבל זה גם לא כחוץ לארץ, מצב ביניים. ומפני מה ירדו ממעלת ארץ ישראל? מפני שכבש אותם קודם שיכבוש כל ארץ ישראל, אלא נשאר בה משבעת העממים. ואילו תפס כל ארץ כנען לגבולותיה, תחילה, ואחר כך כבש ארצות אחרות, היה כיבושו כולו כארץ ישראל לכל דבר. כלומר, אם נכבשה כל ארץ ישראל, ואחר כך היה דוד כובש ארצות אחרות, הם היו נחשבים כארץ ישראל לכל דבר. והארצות שכבש דוד הן הנקראים סוריה. אז כיוון שדוד הקדים וכבש את סוריה לפני שהוא כבש את כל ארץ ישראל, סוריה היא במצב ביניים. לא כארץ ישראל ולא כחוץ לארץ. לגמרי. יצאו מכלל חוץ לארץ ולכלל ארץ ישראל לא הגיעו. הרמב״ם פה הולך כשיטת הספרי. בהלכה הקודמת, כמו שרש"י פירש את הגמרא אצלנו בגיטין, כיבוש יחיד, כשמו כן. בהלכה ג' שהרמב״ם מפרש שדוד הלך על פי בית דין הגדול, כלומר זה היה כיבוש רבים, אבל זה היה לפני שהוא כבש את כל ארץ ישראל. זו הסיבה שסוריה היא לא בגדר ארץ ישראל, היא במצב הביניים הזה. לכאורה, איך הרמב״ם אומר את שתי הדעות גם יחד? מה זה כיבוש יחיד? אם כיבוש יחיד זה כיבוש לפני שכבשו את כל ארץ ישראל, אז הרמב״ם אמר את זה בהלכה ג', אבל אין הלכה א', אין הלכה ב' שהרמב״ם מקודם אמר. אם כיבוש יחיד פירושו דבר שיחיד כובש, אז כאן בסוריה זה לא היה כיבוש יחיד. גם הרמב״ם לא מזכיר שדוד עשה שלא כהלכה. הרמב״ם מזכיר איך, מה עשה דוד. וכיוון שהוא כבש את זה לפני חוץ לארץ, אז זה לא עשה בסדר. אז זה לא חל על זה. הוא עשה את זה ברשות ביתי. אם הרמב״ם הולך לפי הספרי, היה צריך להגיד שיש כאן משהו לא נכון, לא היה כך צריך לעשות. ואיך בית דין גם עשה את הדבר הזה, אם הספרי אומר, בלשון של הספרי, שיש כאן תוכחה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, קודם היית צריך לכבוש את ארץ ישראל, פלטלין שלך, את לכבוש, ואחר כך לכבוש חוץ לארץ. רמב״ם, הדבר הזה לא נזכר. רב ישראלי רוצה ליישב את דברי הרמב״ם באופן כזה. הרמב״ם בפרק ד' מלכות מלכים הלכה ח', הרמב״ם אומר, המלך המשיח נוטל מכל הארצות שכובשים ישראל חלק אחד משלוש עשרה, ודבר זה חוק לו ולבנה ועד עולם. כמובן הכוונה היא לארצות נוספות שכובש המלך המשיח, כי ארץ ישראל יש היא מחולקת לפי השבטים, אבל מה שכובש מלך המשיח יותר, אז זה הוא נותן חלק אחד משלוש עשרה, וזה דבר זה חוק לו ולבנה ועד עולם. בהלכה י' בפרק ד' מלכות מלכים ממשיך הרמב״ם ואומר, כל הארץ שכובש הרי שלו, נותן לעבדיו, לאנשי המלחמה, כפי מה שיראה. הוא מניח לעצמו מה שירצה. מקודם הוא אמר שצריך, הוא יכול לקחת חלק אחד משלוש עשרה, והשאר כל ישראל. פה הוא אומר, כל הארץ שכובש, הרי שלו, נותן, הכל שלו, נותן לעבדיו מה שהוא רוצה. והיתר נשאר שלו. אמנם הרמב״ם מוסיף, וכל אלו הדברים, אומר הרמב״ם, דין אב דין, וכל אילו מעשיו יהיו לשם שמיים, ותהיה מחשבתו מגמתו להרים דת האמת ולמלות העולם צדק, לא משהו כיבוש אגואיסטי שלו, לשבור זרוע רשעים וללחם מלחמות השם, שאין ממליכים מלך תחילה אלא לעשות משפט ומלחמה, שנאמר שפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם בנו ונלחם את מלחמותינו. כלומר ודאי שהמלך הכל צריך לעשות לשם שמיים, אבל לשם שמיים הוא יכול לקחת את כל מה שהוא כובש לעצמו, לתת לעבדיו מה שהוא רוצה, ולא צריך לתת את זה לכל ישראל ולקחת רק חלק אחד משלוש עשרה, כפי שהרמב״ם כתב מקודם. מסביר הרב ישראל שיש שני מיני מלחמות שהמלך יכול לעשות. מלחמה אחת זה מלחמה באמת להרחיב גבול ישראל. מלחמה שנייה זה להרבות בגדולתו ושמו. זה גם כן לשם שמיים כמובן, כמו שאמרנו, אבל זה לא להרחיב גבול ישראל. כך הרמב״ם אומר בהתחלת פרק חמישי, אין המלך נלחם תחילה אלא מלחמת מצווה. ואיזו מלחמת מצווה, זו מלחמת שיבת העממים ומלחמת המלאק ועזרת ישראל מצר שבא להם, ואחר כך נלחם במלחמת הרשות, והיא המלחמה שנלחם עם שאר העמים כדי להרחיב גבול ישראל. כלומר, הרחבת גבול ישראל זה מלחמת רשות, והוא נלחם את המלחמה הזאת. הוא מוסיף הרמב״ם ולהרבות בגדולתו ושימו. זה דבר בפני עצמו. כלומר, יכול המלך לעשות מלחמה כדי להרחיב גבול ישראל, ויכול לעשות מלחמה להרבות בגדולתו ושימו. להרחיב גבול ישראל, אז זה לכל ישראל כמובן יהיה חלק בשטח הזה שנכבש. ולהרבות בגדולתו ושימו, זה הוא עוסק בגדולתו של מלך ישראל, שכמובן הכל לשם שמיים, אבל לחזק את המלכות. אומר הרב ישראלי, כדי להרחיב גבולות ישראל יש לנו תנאי. קודם צריך לכבוש את כל ארץ ישראל, ואחר כך אפשר לכבוש גם מקומות אחרים ולהרחיב את גבול ישראל. ואי אפשר להרחיב גבול ישראל בטרם כבשו את כל ארץ ישראל עצמה. אבל כדי להרבות בגדולתו ושימו, זה הוא יכול לעשות גם מקודם. זה לא קשור עם גבולות הארץ. ועל כן אומר הרב ישראלי, דוד המלך קיבל רשות מבית דין לעשות המלחמה. כי המלחמה היא מותרת. אם הולך לעשות מלחמה להגדיל גבולתו ושימו, הוא חשב אולי גם להרחיב את גבול ישראל. אבל הוא קיבל רשות לעשות את המלחמה. כן, בדין לא טעה שנתן לו את הרשות. כי היה לו מותר לעשות מלחמה. אבל לא יכול על ידי זה להתרחם גבול ישראל. ועל כן, המלחמה הזאת הייתה, נשארה כמלחמה בסדר, אבל גדר של כיבוש יחיד. גדר של להגדיל גדולתו ושימו בלבד. על כן, הרמב״ם לא כותב בהלכות תרומות שמה שעשה דוד זה לא עשה כדין, וגם בדין לא טעה בזה שהוא נתן לו רשות. כך מסביר הרב ישראל. אבל אנחנו צריכים להבין כאן דבר בסוגיה. סוגיה דנה עם כיבוש יחיד שמי כיבוש, או כיבוש יחיד לא שמי כיבוש, כיבושו של דוד בסוריה, והיא דנה בהלכה למעשה, והלכה למעשה היא בעצם היום, בזמן הברייתא, המשנה, כן? אז כבר לא היה כיבוש דוד, זה היה אחרי חורבן בית ראשון, וקדושה ראשונה קידשה לשעתה, ולא קידשה לעתיד לבוא. וקדושה שנייה אחר כך הייתה, ולפי הרמב"ם קדושה שנייה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. והשאלה צריכה להישאל, האם כבשו את סוריה בכיבוש שני, או לא כבשו את סוריה? האם גרו בסוריה או התיישבו בסוריה? כזה שכיבוש שני היה על ידי התיישבות, היה יישוב בסוריה או לא היה? על זה הדיון, לא על דוד. אם התיישבו בסוריה, אז דינה כמו ארץ ישראל, כמו שחזרה, כמו שנתקדשה ארץ ישראל, נתקדשה גם סוריה. אם לא הייתה התיישבות בסוריה, רק הייתה התיישבות בארץ ישראל ולא בכולה, כן, כיבוש עולי בבל, לא היה בסוריה, אז מה הכיבוש יחיד שמי כיבוש, מה זה עוזר לנו? הכיבוש כקדושה ראשונה היא בטלה, עכשיו קדושה שנייה, וקדושה שנייה אם לא התיישבו אז היא לא נתחדשה שהיא קדושה שנייה. כך שואלים הרבה מאחרונים, איך להבין את כל הדיון כאן במשנה שאוסרת כל הזמן עם כיבוש יחיד של דוד כשמי כיבוש או לא שמי כיבוש, והיא דנה בהלכה למעשה לא בשאלה היסטורית מה היה בזמן דוד, אלא איך אנחנו ננהג בסוריה. והרבה מאחרונים, חיים מבריסק ועוד אחרונים, כיוונו זה לזה, והם מסבירים שיש קשר בין הכיבוש השני לכיבוש דוד, שזה בעצם אבא אתליה. על פי הגמרא בירושלמי, במסכת שביעית, לפרק שישי, תחילת פרק שישי בירושלמי. ירושלמי אומר כך, רבי יוסי ברבי חנינה אמר, מדבר תורה נתחייבו. כלומר, בקדושה שנייה, היא מדורייתא. יש בזה מחלוקת תנאים. ורבי יוסי אומר, שקדושה שנייה דאורייתא, מתורה. הדאו דכתיב, והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה, הקיש ירושתך לירושת אבותיך. כתוב, והביאך השם אלוקיך על הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשתה. ואתה תירש עוד פעם, כן? יש כאן הקש. הקיש ירושתך לירושת אבותיך. מה ירושת אבותיך מדבר תורה? ירושת אבותיך זה יהושע. אף ירושתך מדבר תורה. ותבך וירבך מאבותיך, זה המשך הפסוק. אבותיך פטורים היו ונתחייבו. ואתם פטורים הייתם ונתחייבתם. כלומר, קדושה ראשונה בטלה, ואתם נתחייבתם מחדש, כמו אבותיך, יש כאן הקש. קדושה שנייה לקדושה ראשונה. קדושה, הקש מלמד אותנו שיש התחדשות של קדושה דאורייתא, ושלא הקדושה הראשונה היא המשיכה כל הזמן, אלא יש פה קדושה שנייה. אבותיכם לא היה עליהם עול מלכות. ואתם, אף על פי שיש עליכם עול מלכות. מה פה יש הבדל? אבותיכם, כשכבשו את ארץ ישראל, הם שלטו עליה. ואתם, קדושה שנייה, זה קדושה של התיישבות, לא של שלטון. ואתם, אף על פי שיש לכם עול מלכות, עול מלכות, אף על פי כן, אתם מקדשים את הארץ. אבותיכם לא נתחייבו לאחר 14 שנה וכולי, שבע שחיכו, שבע שחיכו, אבל אתם, כיוון שנכנסתם, נתחייבתם. אבותיכם לא תתחייבו עד שעה שקנו כולה, אף אתם ראשון ראשון קונה ומתחייב. יש הקש ויש שוני. אף על פי שהמציאות השתנתה, כלומר, הדברים, יש הקש שקדושה שנייה מדורייתא כמו קדושה ראשונה. למרות שקדושה שנייה היא בעצם הייתה בלי כיבוש, אלא רק בהתיישבות, רק ישיבה. ישבו בארץ ישראל, ובזה ואף על פי שהיה עול אחרים, עול מלכות עליהם, אף על פי כן הקדושה נתחדשה. אומר רב חיים מבריסק, וכפי שאמרתי, עוד רבים כיוונו לדברים הללו, שההיקש הזה אומר, שכיוון שבירושה ראשונה, כבשו את ארץ ישראל ונתקדשה ארץ ישראל על ידי ירושה, והיא הייתה על ידי שלא היה עול מלכות עליהם, מכוח זה ירושה שנייה, למרות שהיה עול מלכות עליהם, גם כן קדשה. אילו, כלומר, קדושה שנייה בנויה על קדושה ראשונה. אמנם קדושה שנייה היא, יש בה איזה חיסרון, אבל מכיוון שהייתה קדושה ראשונה שנתקדשה בארץ ישראל כשלא היה עול מלכות עליהם, אז לכן קדושה שנייה גם כן חלה למרות שהיה עול מלכות עליהם. אבל אם ישראל בקדושה שנייה התרחבו למקום שלא היה בקדושה ראשונה, זה אנחנו לא לומדים בפסוק. שקדושה שנייה היא כמו קדושה ראשונה, ושכל מקום שהתיישבו, זה יהיה, יחול על זה קדושת ארץ ישראל. מה שהיה בקדושה ראשונה, עכשיו מתחדש בקדושה שנייה, למרות שאין, שאין הכיבוש מלא ויש עול מלכות עליהם, למרות זה, זה מתקדש. אבל זה בנוי על זה שפעם זה היה קדושה מלאה, בגלל שהיה כיבוש גמור בלי עול מלכות. אם כן, סוריה תלויה במה היה מקודם. סוריה שהתיישבו בה בקדושה שנייה, ככה משמע לפי הרמב״ם, שבסוריה היה איתי הרייבט חולק על הרמב״ם, ומזה משמע מבין ברמב״ם שהייתה התיישבות, והרמב״ם הוא חולק על זה, אבל משמע ברמב״ם שכן היה יישוב בסוריה. אם כן, אם קדושה ראשונה של סוריה הייתה קדושה, דיינו כיבוש יחיד שמי כיבוש, אז קדושה שנייה חלה. אבל אם כיבוש יחיד לאו שמי כיבוש, אז גם קדושה שנייה לא חלה. ולכן כשהגמרה דנה עם כיבוש יחיד שמי כיבוש או לא כשמי כיבוש לגבי סוריה, אגם שאנחנו מדברים עכשיו בקדושה שנייה, כי הקדושות הן תלויות אחת בשנייה, כי קדושה שנייה תלויה בקדושה ראשונה, כי יש כאן הקש שהקדושה נמשכת כאילו. לכן הגמרה כאן, הגמרה ירושלמי מסבירה שקדושה שנייה היא עול מלכות, ואף על פי כן הקדושה חלה, להגיד לנו שבעצם זה נובע מהקדושה הראשונה. אז אם כן, תירצנו את הסוגיה, ואנחנו עכשיו מבינים שבדין הזה עם כיבוש יחיד שמי כיבוש, עם סוריה קדושה או לא קדושה, היום זה תלוי בכיבוש יחיד עם שמי כיבוש או לא שמי כיבוש. הגם שקדושה שנייה היא לא הייתה כיבוש יחיד, היא הייתה שווה בארץ ישראל ובסוריה בשווה. כעת אני רוצה להתבונן במסקנה ההלכתית. אחרי שאנחנו ביארנו, הבנו עכשיו את הסוגיה, למה זה עכשיו להלכה, אני רוצה להתבונן. ראינו כאן שסוגייתנו, הברייתא במסכת גיטין, הברייתא אומרת שלושה דברים שבתה סוריה לארץ ישראל ושלושה לחוץ לארץ. הגמרא מסבירה את זה למאן דאמר שכיבוש יחיד שמי כיבוש. בגמרא במסכת עבודה זרה יש בזה מחלוקת תנאים. והגמרא, למי המשנה, יש המשנה במסכת עבודה זרה, המשנה אומרת בפרק בדף חף עמוד ב', אין מזכירים להם בתים בארץ ישראל, ואין צורך לומר שדות. אסור להזכיר בתים לגויים בארץ ישראל, ואין צריך לומר שדות. למה לא מזכירים להם בתים? כי אסור למכור להם בתים. כי יש איסור לאו שלא תכונם. אסור לתת להם חנייה בארץ ישראל. גזרו חכמים שלא להזכיר להם בתים, שמא יבוא למכור. ואין צריך לומר שדות, כי בשדות יש שני דברים, שהוא מפקיע מצוות התלויות בארץ. אז לא צריך לומר שלא מזכירים להם שדות. ובסוריה מזכירים להם בתים, אבל לא שדות. כלומר, סוריה זה לא כמו ממש ארץ ישראל, אבל לא גזרו שם. אז לכן מותר להזכיר להם בתים, אבל לא, לא לקנות, למכור אסור. מזכירים להם בתים, כי לא גזרו עת ומכירה, אבל למכור אסור. אבל לא שדות, לא מזכירים, כי שדות אמרנו שיש בהם שני דברים, שזה מפקיע מהמצוות, מצוות התלויות בארץ, אז לכן גזרו על שדות שלא מזכירים בסוריה, בתים לא גזרו. למכור אסור. ובחוץ לארץ מזכירים להם בתים, מזכירים שדות, לא גזרו שום דבר, כי בכלל מותר להם למכור בתים, שדות, לגוי. זה כל זה דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, בארץ ישראל מזכירים להם בתים. לא גזרו. לא גזרו שכירות עת ומכירה. למכור אסור, כמובן, לגוי עם בתים בארץ ישראל. אבל להזכיר מותר. לא גזרו. אבל לא שדות, בשדות גזרו. ובסוריה מוכרים בתים ומזכירים שדות. מותר למכור בתים בסוריה לגוי. ושדות לא, שוב פעם, מפני שמפקיעים את זה מהמצוות, ובסוריה יש שם מצוות, דרבנן או דרויתא, אבל כל פעם... שואלת הגמרא, למה מותר למכור בתים בסוריה לדעת רבי יוסי? אומרת הגמרא, מיתמה כסבר כיבוש יחיד, לא שמי כיבוש. אז בעצם אין בסוריה איסור למכור בתים לגויים, כי זה כיבוש יחיד, לא שמי כיבוש. אתה נקרא מסבר שכיבוש יחיד, שמי כיבוש, ולכן אסור למכור להם בתים בסוריה, ורבי יוסי סובר שלא שמי כיבוש, ולכן מותר למכור בתים לגויים בסוריה. הרמב״ם פוסק כמו רבי יוסי. זאת אומרת שכיבוש יחיד, לאו שמי כיבוש. זה הרמב״ם בהלכות עבודה זרה בפרק י' הלכה ג', אומר הרמב״ם, הן מוכרים להם בתים ושדות בארץ ישראל, ובסוריה מוכרים להם בתים אבל לא שדות. זאת אומרת בסוריה מותר למכור. למה? כי סוריה אין בזה, היא לא ארץ ישראל. כלומר הוא פוסק כרבי יוסי, שכיבוש יחיד לאו שמי כיבוש. ועכשיו תמוע, שכן הרמב״ם פוסק כמו הברייתא אצלנו בסוגיה. הרמב״ם בהלכות תרומות, כמו שאנחנו ראינו, אז הרמב״ם אומר שיש דברים ששבתה סוריה לארץ ישראל, ויש דברים שלא שבתה. לא, בעצם את הפרטים האלה עוד לא קראנו, רק ראינו שסוריה היא במצב ביניים, כן? אבל בהדחה ד' אומר הרמב״ם, סוריה, בלכות תרומות פרק א' הלכה ד', אומר הרמב״ם, סוריה יש דברים שהיא בהם כארץ ישראל, ויש דברים שהיא בהם כחוץ לארץ. והקונה בקרקע כקונה בארץ ישראל לעניין תרומות ומעשרות ושביעית. והכל בסוריה מדברי סופרים. מצד אחד הרמב״ם פסק כמו הברייתא בגיטין, שהקונה קרקע חייב בתרומות ומעשרות ושביעית כקונה בארץ ישראל, אבל הרמב״ם מוסיף והכל בסוריה מדברי סופרים. זאת אומרת שזה לא כי הגמרא שלנו, הגמרא שלנו אמרה שהברייתא היא בעצם מדברת למען דבר כיבוש יחיד שמי כיבוש. ולכן חייבים בתרומות ומעשרות. הרמב"ם פסק שלא שמי כיבוש. והוא אומר שחייבים בתרומות ומעשרות מדרבנן. אז הראשונים כאן מפרשים בדעת הרמב"ם, שהרמב"ם אומר שהגמרא אמנם פירשה את הברייתא הזאת גם למען דבר כיבוש יחיד שמי כיבוש, אבל זה לאו דווקא. הגמרא רצה להגיד שגם למען דבר שמי כיבוש, גם כן אמרינן את הברייתא הזאת הולכת. והלשון של הברייתא קצת כאילו דומה, כי זה כמו ארץ ישראל לגמרי, אז העמידו את זה למען דבר כיבוש יחיד שמי כיבוש. אבל באמת, הברייתא הזאת היא גם למען דאמר שכיבוש יחיד לאו שמי כיבוש. טוב, אז תרומות ומעשרות זה מאוד הגיוני שיש חיוב, חכמים תקנו בסוריה. למה? מפני שזה שטח שיהודים שולטים בזה, כמו ארץ ישראל. ודאי שיש מקום לגזור שחייבים להפריש תרומות ומעשרות גם בסוריה. אם כי אני לא יודע אם ברמב״ם בעצמו היינו יכולים להגיד שהרמב״ם לאו הכי פוסק שבבית שני אז תרומות ומעשרות היו דרבנן. אבל שביעית זה צריכים עיון. כלומר גם בארץ ישראל הרמב״ם אומר שתרומות ומעשרות היו דרבנן, לא דאורייתא. כיוון שהוא מזכיר גם שביעית, כל בסוריה מדברי סופרים. על כל פנים, כלומר, הרמב״ם אומר שהברית הזאת יכולה להיות גם למען דאמר כיבוש יחיד לאף שמי כיבוש. ובכל זאת, בשלושה דברים שבתה לארץ ישראל, שלושה דברים שבתה לחוץ לארץ. זאת אומרת, שבעצם הוא אומר, שלמען דאמר שכיבוש יחיד לאף שמי כיבוש, אז הקונה שדה בסוריה כקונה בארץ ישראל, למרות שלאף שמי כיבוש. וכותבים עליו עונו אפילו בשבת. והרמב״ם כותב את זה בלכות שבת, שהקונה שדה בארץ ישראל כותב על עוונו אפילו בשבת, הלוקח בית בארץ ישראל מן הנוכרי, מותר לו לומר לנוכרי לכתוב לו שטר בשבת, שאמירה לנוכרי בשבת אסורה מדבריהם, ומשוב משוב ארץ ישראל לא גזרו בדבר זה, וכן הלוקח בית מהם בסוריה, שסוריה כארץ ישראל לדבר זה. אמרת שכיבוש יחיד לאף שמי כיבוש. אז למה לוקח בית בסוריה, כלוקח בארץ ישראל, שמותר לעבור על איסור שבות ולקנות בית בסוריה? ואם כיבוש יחיד לאף שמי כיבוש, אז למה לא גזרו שיהיה גם אווירת עמה, כמו חוץ לארץ? תרומות ומעשרות מצינו שבכלל גזרו גם על המקומות הקרובים לארץ ישראל, שיפרישו תרומות ומעשרות שלא, כיוון שיהודים הולכים ויוצאים שם. אבל שני הדברים האחרים, למה עם כיבוש יחיד לאו שמי כיבוש, למה הרמב״ם אומר שאינם כחוץ לארץ? על כוח צריך לומר שכשאנחנו מתבוננים בשונו של הרמב״ם, כנראה שהרמב״ם סובר שסוריה, גם למען אמר שכיבוש יחיד לאו שמי כיבוש, זה לא כחוץ לארץ. בכל זאת, לא שמי כיבוש לגמרי, אבל כן קצת שמי כיבוש. ומי שאומר שכיבוש יחיד שמי כיבוש, הוא אומר ש כיבוש יחיד זה לגמרי, ואולי אפילו זה לא. ופה אני רוצה להוסיף דברי המאירי. המאירי פה בסוגיה אומר שדוד, מפרש כמו הרמב״ם, דוד ברשות בית דין הלך וכבש את סוריה. זה היה כיבוש רבים. למען דאמר שכיבוש רבים, זאת אומרת, לא, הוא מסביר, אבל זה גם למען דאמר שכיבוש יחיד שמי כיבוש, מסביר המאירי, כיוון שדוד כבש את המקומות האלה לפני שהוא כבש את כל ארץ ישראל, אז על כן זה לא ארץ ישראל לגמרי. כיבוש יחיד שמי כיבוש, אומר, אבל כיוון שהוא לא כבש את סוריה אחרי ארץ ישראל, אז זה לא כארץ ישראל לגמרי. כלומר, כיבוש יחיד שמי כיבוש זה לא כיבוש לגמרי, אם הוא לא כבש מקודם כל ארץ ישראל. נלך לצד השני, אז יכול להיות גם כן. שמאן דאמר שכיבוש יחיד לאו שמי כיבוש, בכל מקרה, יש כאן כיבוש. השאלה, מה עוצמתו? זה של יחיד. משהו לא מושלם. אז זה ממש מצב אמצעי. זאת אומרת, זה היה כאן כיבוש לא גמור. כיבוש לא גמור, כמה כוח יש לו. בזה נחלקו התנאים. האם עד כדי כך שזה עשה כארץ ישראל שיש בה איסור של למכור בתים לחוץ לארץ, לגויים, או לא? אבל יכול להיות שאפילו זה נעשה כמו ארץ ישראל, אבל לא נעשה כארץ ישראל לגמרי לכל דבר. למרות ששמי כיבוש זה נעשה כארץ ישראל, אבל זה לא היה מושלם, אז חסר משהו. לידר גיסה, מאן דאמר שכיבוש יחיד, לאו שמי כיבוש. הוא אומר, אני לא אומר שזה חוץ לארץ, אבל זה לא כיבוש גמור. ומותר עדיין למכור את הבתים לגויים. אבל לא שזה ממש כחוץ לארץ. וזה מתאים מאוד ללשונו של הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, הארצות שכבש דוד חוץ לארץ, כן, זה היה על פי בית דין הגדול, אינם כארץ ישראל לכל דבר ולא כחוץ לארץ לכל דבר. כלומר, עם מצב ביניים. למה? מפני שדוד כבש אותם לפני שהוא כבש את כל ארץ ישראל, כמו שאמר המאירי. כלומר, מצב ביניים. אבל הרמב״ם מדבר אלימא דמאן אמר שכיבוש אחיד לאו שמי כיבוש. ואף על פי כן הרב מתנסח בצורה כזאת, שזה יצא מכלל חוץ לארץ ולכלל ארץ ישראל לא הגיע. זאת אומרת שזה קצת ארץ ישראל. באיזה מובן? רבי יושב בר, סולובייצ'יק, רוצה לתת דוגמה. כיבוש יחיד, לפני שכבשו את כל ארץ ישראל, במה בכל זאת זה יהיה נחשב כארץ ישראל. זה נעשה בשלטון ישראל, אין מה לדבר. יחיד או רבים, לא משנה. יהודים שולטים עכשיו על המקומות האלה, כיבוש יחיד, לאו שמי כיבוש, אבל זה בשלטון ישראל. הרמב״ם אומר בהלכות מלכים דבר כזה. בפרק ה' אומר הרמב״ם, כל ארצות שכובשים ישראל במלך על פי בית דין, הרי זה כיבוש רבים, והרי כארץ ישראל שכבש יהושע לכל דבר, והוא שיכבשו אותה אחר כיבוש כל ארץ ישראל האמורה בתורה. הוא מותר לשכון בכל העולם חוץ מארץ מצרים. ויראה לי, כהלכה ח' בפרק ה', הלכה ח', באמצע הלכה, הוא מוסיף הרמב״ם, ויראה לי, שאם כבש מלך ישראל ארץ מצרים על פי בית דין, שהיא מותרת, ולא הזהיר התורה אלא לשוב ליחידים או לשכון בה, והיא ביד גויים, מפני שמעשה המקולקלים יותר מכל ארצות, שנאמר כמעשה מצרים וכו'. כלומר, אומר הרמב״ם, יראה לי, שאם כבשו את מארץ מצרים, מקודם אמר הרמב״ם, שאסור לשכון. אבל זה כל עוד שבא מישהו לגור בארץ מצרים, תחת שלטון מצרים. אבל אם כבש מלך ישראל ארץ מצרים על פי בית דין, יראה לי שהיא מותרת. שאלת השאלה, מקודם הרמב״ם אמר, את זה, שכל ארצות שכובשים ישראל במלך על פי בית דין, זה כיבוש רבים אחרי שכבשו את כל ארץ ישראל, אז זה כיבוש רבים. אז למה הוא אומר לי השון יראה לי? כבר אמרת שזה ככה הלכה ברורה, לא, זה לא רק לך לראה. ככה הלכה שכל מלך ישראל שכובש ארצות זה נהפך לארץ ישראל. למה אתה אומר בלשון יראה לי שאם כבש ארץ מצרים היא מותרת? אומר, יש לבאר כך, ככה בשם אביו הוא אומר את הדבר הזה, שהרמב״ם מדבר כאן שהוא כבש לפני שכבש את כל ארץ ישראל. כיבוש יחיד. מלך ישראל כבש מצרים, כמו ש, כן? כמו שהיה במלחמת יום הכיפורים. שכבשנו את מי? את ארץ גושן, חלק ממצרים. היה מותר לגור שם? היה תחת שלטוננו איזה זמן. הרמב״ם בא להגיד לנו שאם זה היה כבש מלך מצרים, מלך ישראל ארץ מצרים על פי בית דין, אף על פי שזה היה לפני שכבשו את כל ארץ ישראל, כאן אומר הרמב״ם יראה לי, והוא נותן טעם, כי כל האיסור שהתורה אסרה זה להיות עם המצרים שמעשה מקולקלים, אבל אם השלטון הוא בידינו, אז האיסור פג, אז מותר להיות במצרים. זאת אומרת, הנפקא מינה, שיש לזה גדר של ארץ שלנו לעניין מה? לעניין מותר לגור בה. כולל ארץ מצרים שאסור לגור בה, אבל זה עכשיו ארץ שלנו וכבר מותר לגור בה. אמנם אין לה קדושת ארץ ישראל בכל המובנים, כי זה לא היה אחרי שכבשו את כל ארץ ישראל, אבל יש לה במידה מסוימת, באיזה מידה כן קדושה, כן גדר של ארץ ישראל. זאת אומרת שגם למאן דאמר שכיבוש יחיד לאו שמי כיבוש, הכוונה היא שזה לא כיבוש גמור, אבל קצת כיבוש גם יש לכיבוש יחיד. גם למאן דאמר שלאו שמי כיבוש. כמו שאמירי אומר, שלמד אמר ששמי כיבוש, זה לא כיבוש גמור אם לא כבשו מקודם את כל ארץ ישראל. זאת אומרת, שכיבוש יחיד, שהוא שונה מכיבוש גמור, ופה מחלוקת עד כמה הוא דומה לארץ ישראל ועד כמה לא. אבל גם למען אמר שכיבוש יחיד לאו שמי כיבוש, הוא כן חלק קצת ארץ ישראל. ולכן, אנחנו יכולים להבין, לכן הקונה שדה בסוריה, כקונה בפרברי ירושלים. למרות שכיבוש יחיד לאו שמי כיבוש, אבל זה בכל זאת יש בזה קצת מעלה. רק דבר אחד נשאר קשה מאוד. שואל את זה המגן אברהם. מצד אחד, הרמב״ם פסק שמוכרים להם שדות בסוריה. שכיבוש יחיד לאו שמי כיבוש. מצד שני, הרמב״ם בהלכות שבת פוסק שהקונה שדה בסוריה זה כמו קונה בארץ ישראל, וכותבים עליו עונו אפילו בשבת. ממה נפשך? אם מצווה לקנות שדה בסוריה, אז צריך להיות אסור למכור שדה בסוריה. אם זה מצווה שזה יהיה בידינו, אז אם אתה נותן את זה לאחרים, אתה מבטל את המצווה. אז איך זה הולך שני הדברים ביחד? שני הדברים פסק הרמב"ם, וכך נפסק גם בשולחן ערוך, שהקונה שדה בסוריה, כותבים על עוונו אפילו בשבת. שואל המגן אברהם. צריך להגיד, באיזה מצב ביניים, אין איסור למכור, ויש מצווה לקנות. זה מצב כזה מיוחד, כי זה לא, אין כאן הגדר שלא לא תכונם, אבל יש גדר להכניס לארץ ישראל. זאת אומרת, לא גזרו כאן איסור מחירה. אבל זו שאלה שהיא עדיין קצת בעצם, אני יודע איך להסביר אותה. היה מישהו שרצה להסביר שזה תלוי מתי, אם זה שלטון, אם השלטון הוא בידינו, אם כוח הנוכרים עלינו וכו', אבל אף אחד, הרמב״ם לא פירט ואמר שתמיד שהקונה שדה בסוריה כקונה כותבים עונו בשבת, ומצד שני כתב שמוכרים שדה, זה מוכרים, מותר למכור להם שדות בסוריה לגוי. נשאר בקושייה יותר טוב מאשר תירוץ דחוק.